המעיין העליון. כן, הנושא הכללי הוא לימוד סדרי תורה. כן, סדרי תורה והלכה, נא לא לשים את הספר על תנ"ך. כן, לימוד סדרי תורה. המעיין העליון, מקור אמת אין סוף, יופי אין קץ. אנחנו באורות התורה, לא באורות התשובה. אורות התורה זה החלק הראשון של הספר הזה. עוד נדפה, פרק י' פסקה ט' בעמוד למד א' של המהדורה הזאת שלפניך. המעיין העליון מקור אמת אין סוף, יופי אין קץ, גבורה אין גבול, הולך הוא ומפקד במקורה של רזי תורה. יש פה איזה בעיה מפני הדקדוקית, אבל מה כאן אומר הרב? שבלימוד סדרי תורה זה לא רק לימוד תורה, יש בה מידה, יש בלימוד הזה מידה מסוימת של התגלות, התגלות מקור אינסוף. למשל שאני לומד תורה, למשל אני קונה ספר, אז אני מסתכל על הכריכה. ההסתכלות על הכריכה איננה לימוד תורה, אבל פי שהכריכה היא חלק מן התורה. גם כשאני מסתכל באותיות אני עוד לא לומד, וגם אם אני לומד אני יכול ללמוד בבחינת מקבל אינפורמציה. זה עוד לא אומר שאני מחובר אל נותן התורה. נותן התורה מסתתר מאחורי תורתו, יש איזה מסך. מה שאין כן בלימוד סתרי תורה, הקרבה אל האלוהות גדולה מאוד, ולכן אפשר לומר שמה יש התגלות, התגלות אור אינסוף מכמה צדדים, כן? מקור אמת אינסוף, יופי אין קץ, גבורה אין גבול. זה שלוש בחינות שונות המכונים בספרות המדברת, אומרים על חסד, דין ואמת. חסד זה התפשטות ללא גבול, דין זה צמצום ללא גבול, ואמת זה היישוב ביניהם. כן, כלומר כשאדם לומד את החוכמה הנקראת ספרי תורה, הוא חש באופן אינטואיטיבי שהוא נפגש עם האמת, ולכן המסתכלים הפנימיים מכנים את החוכמה הזאת בשם חוכמת האמת. נכון? זה בדיוק ההפך. הנה, מקור אמת אינסוף זה האמצעי, יופי אין קץ זה החסד, גבורה אין גבול זה הדין. זה אופי, לא לפי הסדר. הוא מתחיל מן האמצע ואחר כך מן השמאלה. אבל מה שמעניין שחכמי הקבלה מכנים את החוכמה שלהם בשם חוכמת האמת. כן, מדוע זה אמת יותר מכל דבר? גם הדברים אחרים הם אמת, כן, גם תורת הנגלה, ההלכה, גם זה אמת. אבל יש פה משהו אופייני ללימוד עצמו. כשלומדים את הדברים האלה נפגשים עם האמת מצד עצמה. כן, יש ביטוי כזה, האמת עד לעצמו. כשאתה נפגש עם אמת, או ניכרים דברי אמת. מה אתה אומר?
כן,
זה אולי הגיון שמעתי פעם בשיעור,
כשאני לומד
את הנגלה,
אז אני לומד
את האמת, אבל בניגוד שיש גשמי,
כן,
אבל
בעיה ככה, מניין
הוודאות של הלומד שפה מדובר באמת?
זה
מה שעה. זאת, אז אני אמרתי שיש משהו אופייני ללימוד עצמו, שמודיע ללומד שהוא עסוק באמת. יש משל בספר הזוהר, הרבה מקומות, הזוהר אומר משהו, ואז הוא פתאום פורס את המילה ודאי, או הכי הוא ודאי, כך הוא באמת. כלומר, הוודאות מתנוצצת מתור הדבר. מה המאפיית של הוודאות? כאן זה הרב מסביר באורות הקודש. כשיש התחברות של הערה כללית ופרטי פרטים, אז נוצרת הוודאות. כשאני רואה שרעיון כללי שבכלליים מסתדר עם כל הפרטים שבפרטים, זה מעיד שזו אמת. כן, זה הכבוד. אז לכן, מה? נכון. אחר אין ספקות. אבל זה לא כל כך פשוט הדבר הזה. כי גם יש מדרגות בוודאות עצמה. כן? וכדי להגיע מוודאות נמוכה לוודאות, יותר יסוד בשבירה מסוימת בדרך. כך שזה מהלך לא פשוט. של ודאות ושבירתה. ועלייה לוודאות יותר עליונה. יש תיאורים מאוד מעניינים של הרב קוק, של התהליך הנפשי הזה. כן? בספר אורות הקודש. על חמישה שלבים של ההתבררות הזאת.
הם בעמוד רש ג' בקרח א'.
זה הרבה
מאוד יותר. איך אתה יודע? קראת? לא קראת, נכון? אז איך אתה יכול להגיד שאתה לא מבין? תקרא, תראה. באורות הקודש א', עמוד רש ג'. זה נקרא שאלת הוודאות המקורית. טוב, בואו נחזור לעניין. המעיין העליון מקור אמת אין סוף. יופי אין קץ, גבורה אין גבול. הולך הוא מפקד מקורה של רזי תורה. עומד הוא להיחשף. אין כמו זה, יש איזו מין חשיפה. בדרישת אותיותיה, ציוריה, הופעותיה, בכל אורחות הביטוי המחשבתי והלשוני. כן, זה מין, מין מסע, כן, כמו שיש הרפתקאות כאלה, מסע אחרי גילוי הצופן. אז ככה זה גם בסתרי תורה. הרי השפה של סתרי תורה היא שפה משונה מאוד. מדברים במילים לא מובנות, בראשי תיבות, במשלים, בכל מיני קשקושים. זה נראה לא מובן. אבל דווקא השפה הבלתי מובנת הזאת, היא חושפת לצפון בנשמה. אז האדם מבין על מה הוא מדבר. וכשהנשמה לואה, מה זה לואה?
מתעייפת.
מכל המצרים אשר במדעי הגבול, השאיפות הצרורות בתחומים צרים, שהתיעור והגיעול מתגלה בהם בהתעוררות תנועותיהם השונות. הרי כל חוכמה יש בה גבולות, והגבולות מובילים גם לצרה פנימית ומועקה. יש מצוקה מן העובדה שנעסוק בדבר מוגבל. יחד עם זה גם קלקולים מוסריים באים בעקבות כך. אנחנו בפרק י' פסקה ט'. כן, אתה לשאול. פרק י' פסקה ט'. וכשהנשמה לואה מכל המצרים אשר במדעי הגבול, השאיפות הצורות בתחומים צרים, שהכיעור והגיעול מתגלה בהם התעוררות תנועותיהם השונות, אז תמצא לה מחבור מזרם. זה פסוק בישעיהו, כן, הביטויים הם תנכים פה. בצל צח של הגיון רזי העולם ופליות קודש, אשר בדרישת סדרי תורה. זה כבר, הסדרי התורה מפגישים עם מה שאין לו גבולות. זה בא לרפא, לנחם את הנשמה ממצריה. אם הוא לא ילמד קבלה, אז הוא לא יהיה מקובל. כן, זה השתוקקות של הנשמה. ומתוך הערים התלולים הנראים כרוחצי מצער, כיוון מספרים, הערכת גמטריות, רמזי שמות, זרמי מקרא, אני חושב שצריך להגיד רמזי מקרא, הלכה והגדה, כן, זה יכול כל הדברים האלה. הוא מדבר על האופי של הספרות הקבלית, שהיא נראית לכאורה עד רבה מצומצמת, עוסקת בדברים של מה בכך. כן, זה לפעמים מאכזב. אנשים לומדים סתרי תורה, פתאום רואים מה מדברים שם, עוד איזה גמטריה, עוד איזה התאמה של מספרים אלה למספרים אלה. זה נראה דברים קטנוניים.
זה הכל צפנים.
כן, אבל זה בעצם צפנים ודברים יותר גדולים. לנרמז על ידי. כן. בכלל, בסתרי תורה, מעניין, לא קיבלתי מרבותיי שמעולם לא כתבו ספרים של סתרי תורה. כן, אנשים קונים, הולכים לחנות, אומרים, תביא לי ספרי קבלה. זאת אומרת, כמה קילו. ואנשים מבסוטים, יש להם מדפים מלאים, אפשר לראות את זה, אנשים קונים ספרי קבלה, זה מעטר את הספרייה. ואז הם חושבים, כשהם קוראים בספרים האלה, שהם לומדים סתרי תורה. האמת היא שאין בין זה לסתרי תורה שום דבר. סתרי תורה מעולם לא נכתבו. כל הספרים שכתבו המקובלים הם דרשות מסביב לענייני הקבלה. אבל הקבלה עצמה מעולם לא נכתבו.
אפשר לקרוא בכלל סתרי תורה?
אפשר, אבל מי שיעשה את זה דמו בראש.
אבל ישר להבין אותה, מי שכותב את ישר להבין מה שכותב?
תלוי, אפשר.
זה באמת מה שזה, מה שמי
לא, 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 זה לא כך. יש פה רמה אחרת שהיא לא נכתבת, כי אי אפשר, כלומר, לגלות אותה זה כאילו גילוי עריות. אין, לא עושים את זה. אבל זה רמוז. זה מי שיש לו שכל ויש לו יראת שמיים, הוא יכול בסייעת הדשמיה, כן, שכל, יראת שמיים וסייעת הדשמיה, אז הוא יכול מתוך הכתבים האלה לחשוף על מה מדברים באמת.
אבל אתה
יודע
שהוא מידע שאתה יודע
לצלוק
מרב?
גם אם הוא מקבל את זה מרב זה לא יעזור. יש לנו כלל, אין מגלים סתרי תורה אלא למי שחכם ומבין מדעתו. למה הוא צריך חכם ומבין אותו? כי אם הוא לא חכם ומבין מדעתו, גם יסבירו לו אלף פעמים הוא לא יבין. הוא צריך להיות בעל שייכות לדבר הזה. כן, אומרת הגמרא,
והוא שליבו דואג בקרבו. צריך שתהיה איזשהו חוסר יישוב בנפש שמביא אותו להבנת הדברים האלה. נקודה אחת. דבר נוסף, המשנה אומרת שגם כשמלמדים אותו, בסוף מלמדים אותו רק ראשי פרקים. מה זאת אומרת ראשי פרקים? מה נכון קרה? הידיעות כבר נמצאות אצל הלומד. אבל הידיעות כבר נמצאות אצל הלומד, ורק אומרים לו, אתה צריך לעשות סדר. זה קודם לזה וקודם לזה. אה, זה בסדר. עכשיו אני מבין.
יש קבלת סולם?
פירוש הסולם הזה, כן.
על התורה, זה לא
כספרי
תורה?
לא, זה לא ספרי תורה. זה התעסקות בספרי תורה, אבל הסתרים עצמם הם לא כתובים שם. בסדר? זה מה שאומר כאן. ומתוך הערים התלולים הנראים כרוכסי מצער, כיוון מספרים, מערכת גימטריות וזה שמות, זרמי מקרא, הלכה ואגדה, אור שמש יוצאת בגבורתה להיות לצדקה ומרפא. רוכס זה מעצור, מצער מצמצם, זה נראה דבר שמצמצם. כיוון מספרים, מערכת גימטריות וזה שמות, זרמי מקרא, הלכה ואגדה, אור שמש יוצאת בגבורתה להיות לצדקה ומרפא. הנה נראה וכל המביטים אליה ינערו ושבו בחי. אשרי כל טועם טעם עדן אלוהים ונחלי עדניו. מצוף דבש סתרי קודש. יש ביטוי בספר מפלא שאכול דבש, משהו כזה, סך לאכול מעט דבש. כן, פן תסבע והיא קטו. לאכול הרבה דבש זה קשה. אז גם כן בסתרי תורה מיעוטן יפה, מהירים את כל שאר הנפש, אבל אם אדם יאכל רק דבש הוא מבולבל. מסוד השם יואב ובריתו בהודיעם. שימו לב, פה הפסוק אומר שבלימוד התורה, סתרי תורה, זה לא רק שזה סוד השם, אבל יש גם ברית של הקדוש ברוך הוא שהוא מודיע את סתריו לאלה הראויים לכך. כן, כן.
שאתה
מתעסק בקימטריות, לא דווקא
זה
לא נראה
לפחות שקבלה,
ש... קימטריות, וגם מגיע עם
זה
לנמצאים
בהיסטוריה.
אה, זה שעשוע. שעשוע. כן, שעשוע. זה מה שמוכיחים שהתנ"ך אמת בגלל צפנים במקרא. זה לא יודע. זה שעשוע.
כן, זה לא
הדרך לאמת
את התורה.
זה גם לא דרך לאמת, ויש לזה סיבה למה זה לא הדרך לאמת. לא, הסיבה היא אחרת לגמרי. אם אני... מה כן, דילוגי האותיות. דילוגי האותיות, יש בזה, זה משהו מדהים, כן? יש בזה בהחלט דבר מעניין. אבל אז זה מגלה את החוכמה של התורה, ולא את הרצון של התורה. כלומר, זה הופך את האלוהים לתוכנת המחשב היותר גדולה שיכולה להיות. זה תוכנת העל. יוצא שזה הופך את האלוהות לישות סתמית, אימפרסונלית. ועוד שהתורה איננה חוכמה, התורה היא דבר השם, יש מישהו שמדבר שם. והמחשב איננו מגלה את אני, רק את המה. בגלל שזה לא דבר, זה חוכמה. זה כמו שמשרד הבריאות קובע שהעישון מזיק לבריאות. אתה אומר?
יש לך מישהו שלא מדברות על מה שזה אומר?
כן, בוודאי. יש דבש יותר מתוק, פחות מתוק.
לא, הכוונה יש אחד
שהסיפרי תורה שהוא דבש יותר מזוקר,
ואז
הרפשן
שלו
דבש
פחות מזוקר גדולה.
כן, גם זה, כן.
רצה להגיד
משהו.
לא, 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 מה זה בין
הדימטריות? פה, לא, מה שעוסקים המקובלים, הם מגלים סתרי תורה, רעיונות עמוקים מאוד, וכדי לבטא אותם הם משתמשים בגימטריות. זה לא מתחיל מהגימטריות, זה מתחיל מהרעיון שהם רוצים לבטא. זה משהו אחר. אז צריך רגישות, צריך איזה חוש מסוים, שדרך הגימטריה הזאת רוצים לרמוז לך על משהו גדול. זה חוש מיוחד.
אז יש מדרגות בספרי תורה.
בוודאי שיש מדרגות, יש בתוך כל דבר יש פרבס. אז יש גם פשט רמז דרש וסוד בתוך ספרי תורה. כן. יולו. אחת מהנפלאות של תלמוד רזה, כמובן כל הדברים האלה אמורים למי שראוי לזה, זאת אומרת לא כל אחד ילמד את זה, כן, למי שראוי. אחת מהנפלאות של תלמוד רזה תורה היא שבזמן שהאדם לומד את העניינים הניסיים הללו מתוך אהבה ורגש פנימי, לא על מנת להתנשא או להתגדל או לעשות דוקטורט בקבלה, אלא באמת מתוך אהבת השם ורגש פנימי, אף על פי שאיננו יכול לתפוס את העניינים בהבנה שכלית בהירה. זה לא פילוסופיה, קבלה זה שונה, כן? בפילוסופיה אתה מתחיל מהגדרות פשוטות, מהגדרות הפשוטות המובנות אתה עולה להגדרות יותר מורכבות. בקבלה זה בכלל לא ככה, לא נותנים לך שום דבר פשוט, הכל מבולגן ואי אפשר להבין כלום. זה לא יעזור, גם אם אתה עוד קשה מכל מקום הם מרוממים את כל מהותו. ההתעסקות בדברים זה כמו שאדם מתעסק בזהב, אז מרוב שהוא ממשמש בזהב אז אף זהב נוגע מצטרפת אל גופו, אז יש לו תמיד, הוא נראה תמיד קצת זהוב כזה,
זוהר,
זהוב, זהוב. אבקת הזהב ממלאת את היד שלו, יש עושים תכשיטים, אז משהו כזה, או אדם שעוסק בבשנים, אז הוא מבוסם תמיד. מכל מקום הם מרוממים את כל מהותו. ואחר כך, זה כמו תהליך של עיכול, מבהיקים העניינים עליו את אורם, עד שנחלי נהרי חוכמה מתפשטים עליו. אז זה שונה מכל לימוד. משהו שאלה מובד גמרא, אז הוא צריך להבין את מה שהוא אומר. בסתרי תורה זה הפוך. תתבשם, תטבול בזה, אל תבין. אחר כך אתה תבין. והוא מוסיף על ידי התעלומה הפנימית הבלתי ברורה, שכל בהיר, שכל בהיר, ומחשבה ברורה, בדרך הופעה, בחוג השכלתו. אחר כך זה הופך גם להיות מובן באופן אינטלקטואלי, שכלי.
אני
אפשר
להבין בהתחלה
בדיוק, זה כמו שאדם קודם כל צריך לדעת מה זה מים, צריך לגעת במים, לשתות מים, אחר כך הוא יתחיל לחקור מה זה H2O, שני ממנים, חמצן, אלקטרוליזה, מה? נכון, י' א', כן.
יש שני
ניקרו
סתם, לימוד
חוק
לישראל,
כל
מיני
קבלה,
בלי
שאתה מבין. זוהר של החוק לישראל. זה לא לימוד. זה סתם בשביל לטובת, זה לנשמה.
או לשם ייחוד, כל לשם ייחוד.
לשם ייחוד זה לא טוב לקרוא. זה לא טוב לקרוא כי זה מרגיל את ההמון ללשם ייחוד הזה, ואז כל הכוונות הראויות בלשם ייחוד, שהן ראויות למקובלים, אז הם הופכים להיות דבר של מה בכך. כן? ואז כשהוא מגיע כן למדרגה להבין על מה מדובר, הוא כבר לא מתפעל מזה.
לא, אבל
מקובל שהוא קורא את זה.
מקובל
זה, כן, יש לכם.
אז
זה המון אנשים שבתי כנסיות
שנוהגים לקרוא את זה,
זאת אומרת... כן, אני לא, בבית כנסת שלי אני לא מרשה שיעשו את זה, אבל נגיד... לא, לפני כל תפילה, הנה אנחנו עומדים בליל תפילת מנחה. זה כתוב בנודע... אז כתוב בנודע ביהודה שלא לעשות את זה.
לא, אני לא רואה את הבעיה.
הבעיה היא שהתוכן של הדברים הוא תוכן נעלה מאוד. להבין מה זה, התחילו אורחים, 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 יחדש, יודקה ואבקה, ויחוד אסלים בשם כל ישראל, אז זה צריך באמת תפיסה מאוד גבוהה. זאת אומרת, לדעת מה זה יודקה ומה זה ואבקה, ואיך המצווה הזאת היא מייחדת את הכל. וזה לא דבר שהמחשבה ההמונית, כן, שהמחשבה ההמונית משיגה. ההמון אומר את המילים האלה, זהו.
ההמון זה כמו שידע משהו מתפלל.
מתפלל, זה כתוב בעברית. לא, אבל ההמון קורא תפילה של עברית. ומה שכתוב בעברית, אז ניתן להבין. מה שאין כאן על שם ייחוד, שבנוי מלכתחילה על רעיונות שמקורם בקבלה. לא דבר עליה. אני לא בא לבטל, כן? אלה שנוהגים לפי הבן ישחי, הם עושים את זה. כן? אבל בסידורים הספרדים היותר עתיקים זה לא היה כתוב ככה. היה כתוב, יש אומרים. או מי שמבין בספרי תורה יאמר ככה. כן, אתה רואה?
יש
לפעמים
חלק מהלשם ייחוד, זה חובה, זה מה בטלית, אז אני מקווה מיוצא לזה בטלית קטן, כל מיני דברים כאלה שזה מוכנס...
כן, זה מצד הנוחות, מצד הנוחות. אבל גם זה אין צורך לומר, זה פשיטה שאתה מתכוון להוציא את החובה בטלית קטן, גם אם לא אמרת. כן? ברור, מרן בשולחן ערוך הוא לא רק צורך לומר שיגידו. כן, אתה רואה?
הוא מוכיר שירה, מה שקורה פה.
מה הם עושים? יש מסר, אתה רוצה להגיד שדרך האומנות יש מסר, זה נכון. כלומר יש איזה דמיון בין האומנות לבין הקבלה, צריך נפש אומנותית, סגולה של דמיון, זה נכון.
אבל
במקרה הזה התכנים של הקבלה הם תכנים אמיתיים, זה ההבדל. זה אותה אסטרטגיה, אבל בשביל תוכן אחר. כשאתה שומע hard rock, אז זה משנה אותך, זה פועל עליך, זה מעביר אצלך איזה תוכן סמוי עליך. יש תוכן שמבחינה תרבותית מעוניינים להעביר דרך זה, המסר של איזה פירוק של הנפש וכו'. וזה עובד עליך.
זה גם חיובי.
זה לא חיובי. לפעמים זה גם חיובי. תלוי בזה מצב. כן? תראה בחורי ישיבה שקוראים בפורים, ואתה תראה שהם רוקדים, שהם רוקדים ריקודי דיסקו. לא, זה הוכחה שזה זמן הפירוק. לא אמרתי שזה רע, אם זה נצרח אפילו. קוראים זה קתרזיס. קתרזיס זה התאהרות, משפתו של אריסטו, הפואטיקה. טוב. אז אני מסביר. לקרוא זוהר במוצאי שבת ותכנסת זה דבר טוב. זה טוב לנשמה, זה כמו שאתה לוקח בסמים בהבדלה, כדי לנחם את הנשמה על הסתלקותה במוצאי שבת. כסגולה, זה טוב. כסגולה. אבל אחרי זה הגיש שזה חלק מהלימוד. כלומר, אדם לפעמים אומר לי, אני שואל לפעמים תלמידים במכון מאיר, תגיד לי, מה המערכת שלך? אז בא בחור, מראה לי את המערכת. הוא אומר, משעה הזאת עד שעה הזאת אני לומד אצל הרב שבת. משעה הזאת יש לי חברותה עם פלו. בשעה הזאת אני עושה שניים מקרא ואחד תרגום. כפי שאמרתי, זה מקומם הדבר הזה. מה זאת אומרת זה שניים מקרא ואחד תרגום? שניים מקרא ואחד תרגום זה לא חלק ממערכת הלימודים. זה דבר שצריך לעשות. זה דבר שצריך לצאת לידי חובתו. אז תעשה את זה כשאתה מחכה לאוטובוס, או בתור לרופא, או בזמן שמחכים לפתיחת החדר אוכל, משהו נוגע זה. תגנוב פה 5 דקות, עוד 5 דקות, תשלים, שניים מקרא ואחד תרגום. אבל לימוד זה דבר שיש בו הבנה. אז גם כן, קריאת הזוהר, אם האדם מרגיש שזה נותן לו יראת שמיים ורומם אותו, בבקשה, רק שלא יגיד שזה חלק מהלימוד. בסדר? אם הוא רוצה באמת ללמוד, שילך למקובל, ילמד אותו. כן.
לא, 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 זה ממש, יש לי
לא דומה. לא, לא דומה. מה אתה משהו שפינוזה?
כי אין לו לשים לטובת
אלה? לא, משהו אחר. טוב, הלאה. י' א', כשמסתכלים ברזה טהרה של תורה בלב נאמן, אף על פי שהדברים הרוחניים מצטיירים בכוח הדמיון, ואז יש בזה סכנה של עבודה זרה לפי זה. אתה מצייר לעצמך דברים, אתה מדרגות באלוהות, תיאורים גשמיים, ואפילו לפעמים תיאורים אירוטיים של זיווגי מידות וכדומה. אז תגיד, זה אולי לא טוב. מה? יש ציורים. שאלה, אבל שלא יגיד שזה לימוד תורה. נגיד, יש לי ציורים. למה שזה לימוד תורה? לימוד תורה זה
בירור.
כן, השאלה... לא, אבל כשאתה לומד גמרא, זה קודם כל שכלי. כן, מה שאין כן סתרי תורה זה מתחיל קודם כל בדמיון. זה ההבדל. לכן הוא אומר, אבל כדאי, מתפרשים הם אחר כך בכל אורחות השכל. ומשתווים עם כל דרכי ההיגיון הצלול. כן, אי אפשר לוותר על המדרגה הזאת. יש אנשים שכל החיים שלהם עסוקים רק בדמיוני סתרי תורה. זה לא טוב. צריך אחר כך להעביר את זה לשכל. אמנם לעולם יישארו עודפים וגידולים מכל הפירושים. לא, סליחה, יישארו עודפים וגדולים מכל הפירושים. כן, סתרי תורה, אף על פי שאתה מבאר אותם דרך השכל, אבל נשארים למעלה מהשכל. ויהיו למעיין, שממנו ייקבעו כל הנחלים ההגיוניים בכל הדרם וגודלם. כלומר, יש כמה שאיבה מתמדת, זה כמו מעיין שבלתי פוסק. אתה לוקח באר, באר עם מעיין חי מתחתיו, אז אתה מוציא דלי, עוד דלי, עוד דלי, אין סוף כזה. כל הזמן זה חי. שלא כבור, שבו יש לו גבול.
וקורא גם אם אני פעם שבוע אתה קורא את הכוונה הדרכת הרמית, לא העברית?
מה? לא, זה לא מדובר על לימוד, לא מדובר על אדם שלומד, לא מדובר על אדם שקורא. י' ב'.
אבל זה מוציא אותנו
לנקודה
שבה אתה
עלים
ככה
לעוף,
ולא ללמוד לימוד.
נכון, בסדר, לכן יש כל ההזהרות, שלא לומדים קבלה, אלא אם כן מילאת תנאים א', ב', ג', ד', ח', ט', י', כ', ל', מ'. אבל אם אתה מילאת את כל התנאים האלה, אז אנחנו יותר בטוחים שההתעסקות שלך לא תירלבל לך. אני חושב
שאתה רואה
כן, אבל מדובר במי שראו לזה. כלומר, יש הקדמה לכל... כל הדברים האלה, על כל פסקר, כן. לא מדובר ש... כל אחד מן ההמון ניגש אל הדברים האלה. יוד בית, כשעוסקים בלימוד נסתרות בלא ביאור, אבל בלב טוב ונאמן, דומה לירידת גשמים על ידי עננים, וקשה יומה דמיטרה כיומה דדינה. זה גמרא, כן, הגמרא אומר יום הגשם קשה כיום הדין. תראה, זה לא נעים, אדם הולך בגשם אז הוא מתרפל. ואם אין לו בגדים? מה? לא, זה קשה, כמו יום שעומדים למשקל. הוא לא אמר שזה יום שעומדים למשקל. אז כן, זה קשה כמו זה. גבורות גשמים. לעמוד בגשם זה לא תמיד נעים. אף על פי שכולם שמחים מזה שיורד גשם. שמחים, זה מרווה את האדמה. אבל התופק של עצמה, נכון? ארצים מטריה וכדומה. אבל אחר כך, גדול הוא שפע ברכה יוצא מזה. ושמש דקה זורחת. ממגד תיבות שמש וממגד גרש ירחים. אז נדבר, כן, על האנשים, כשהם לומדים, יש חלק מהלימוד, מה? כן, יש חלק מהלימוד שהוא ההתעסקות בלב נאמן גם ללא הבנה. יש דבר כזה בסתרי תורה.
אנחנו עושים את
ההזכרה. זה לא לימוד שם.
קוראים את ההדרה רבה.
אמר רבי אבא. כן, אמר רבי אבא, לא סליק בוצינה קדישה למימר חיים, והשתכחו מילות.
אתה לי לא יודע, כמובן.
מה?
אבל אנחנו קוראים
לשעתיים,
אנחנו קוראים
את כל הידוע. כן, לא יודע שזה ירח. אבל שם זה בין תפילה יותר. זה יותר תפילה. הוא מדבר על אדם שלומד. הוא באמת לומד.
לא, הוא לא לומד. זה לא ביאור.
כן.
הוא עוסקים ללמוד להסתרות, זה לא ביאור.
נכון, אתה צודק. זה דומה, כן? באמת קריאת הידוע. לוקח שעתיים. רבה או זוטה? רבה או זוטה?
רבה, רבה.
רבה. נדרת
נסות.
מה?
זה לא
ללמוד. כתוב, לא, לא, תסתכלו, כתוב כשעוסקים בלימוד נסתרות ולא ביאור. זה לימוד ובלי ביאור. לא, למשל, לא, אני אסביר לך, לא, כשאני קורא את ההדרה, אני בכלל לא מתכוון אפילו ללמוד, זאת אומרת, כי אני לא מתכוון לזכור מה שאני לומד. לעומת זה פה מדובר על אדם שמתכוון לזכור ולסדר את הדברים, זה עולה פה וזה יורד שם וזה מתאחד וזה מתפרד.
אנחנו קוראים אותה, אנחנו לומדים אותה, אנחנו רק קוראים.
אשר לקראנו
ולמדת. נראה לי
סתכלו
למה
שהוא אומר.
כנראה.
יכול להיות, לא. אבל בכל מקרה, זה כמו גשר, כן?
זה חיצוני אסתטי כזה?
זה לא אסתטי, זה חיצוני פנימי. זה לא חיצוני אסתטי. זה כמו שיורד גשם, אתה סובב. אבל אחר כך כשתבוא השמש, אתה תראה איזה ברכה זה מביא לאדמה, זה מגדל את כל התבואה.
אני לומד את זה, אני סובב?
כן, כן.
זה
בונה כלים. בדיוק. יוד גימל. פסקה מסוכנת מבחינה פדגוגית. המניעות מאיזה ציור של שקידת התורה שבאות מחמת טהרת הנשמה וגעגועיה לציורים מוכנים עליונים. יש אדם, הוא לא מצליח לשקוד. אז יש אדם שהוא בטלן. הוא בטלן, ולכן הוא יושב מול הספר, חושב על מיליון דברים, על הכל חוץ ממה שהוא צריך ללמוד. אז זה בטלנות. פה לא מדובר על זה. מדובר על אדם שיש לו שייכות אמיתית לשקידת התורה וללימוד תורה, ואף על פי כן יש התגברות אצלו של טהרת הנשמה. ההתגברות הזאת מונעת ממנו שקידה מוחלטת. אז אומר הרב, זה לא ביטול תורה. הנשמה שלו היא טהורה מאוד, אז היא שואפת כל הזמן להתגלות, וכשהוא לומד אז הנשמה משתוללת עוד יותר, היא דורשת להתגלות, להתגלות.
אז אפשר
להתגלות
מעצלנים?
לא, כי הם עצלנים. כן, אבל גם לא על געגועים. יש גם בגנזריה, הרב מדבר על זה שאדם כאן לומד, יש ניגון עצוב. אצל הלומדים רואים את זה, יש ניגון עצוב. למרות שהוא שמח מעל לימוד תורה. אז מה זה העצבות הזאת? זה ההתעוררות של הנשמה בזמן הלימוד שהיא משתוקקת להתפשט. להתפשט בתוכו. אז הגעגוע הזה, הוא יוצר את הניגון הזה. אז הוא אומר כאן, המיניות מזיציות של שקידת התורה, שבאות מחמת טהרת הנשמה וגעגועיה לציורים רוחניים עליונים, אינם בכלל ביטול ומניעה של תורה. כי אם, זה לא הכי טוב, אבל זה אמצעי. דרגה אלא לעלות על ידה לשקידתה של תורה העליונה. כמידת רבן יוחנן בן זכאי, שלא מצאו אדם יושב ודומם, אלא יושב ושונה, אף על פי שהיה עסוק בדבר גדול שהוא מעשה מרכבה, שהדומייה בר הוא דבר של הכרח. כלומר, לכאורה, הגמרא אומרת, מעולם לא מצאו את רבן יוחנן בן זכאי יושב ודומה. לכאורה, לא מובן הדבר הזה. איזה מין שבח זה לרבן יוחנן בן זכאי, שהוא אף פעם לא מצאו אותו יושב ודומה. סימן שהיינו מצפים ממנו להיות יושב ודומה. כלומר, אדם במדרגה שלו היה ראוי שדווקא ישתוק. למה? כי כשעוסק בספרי תורה יש איזה שלב שהוא צריך לתת לדברים להתעכל, דברים, צריך לתת מקום לביטוי ההשתוקקות של הנשמה. ולכן היינו מצפים מרבן יוחנן בן זכאי, כשעוסק בספרי תורה, מעשה מרכבה, שדווקא הוא יהיה דומנו. מה שמוכיח כדברי הרב, שאין בזה ביטול תורה. אז למה הוא בכל זאת לא מצאו אותו יושב ודומן, אלא כל הזמן יושב ושונה? אלא יושב ושונה, אף על פי שעשו בדבר גדול שהוא מעשה מרכבה, שהדומייה בה הוא דבר שלך, מכל מקום. השקידה נובעת מעומק הידיעה וברורה היא מתגברת על כל. הוא היה אדם כל כך שכלי שהוא לא צריך, זאת אומרת, התגבר על צורך הדומייה. מעשה מרכבה זה ביאור פרק א' ביחזקאל. מעשה מרכבה? זה כן, פרק א' ביחזקאל, יש שם תיאור של המרכבה. נפתחו ויהי בשלושים שנה בחמישה לחודש, ונפתחו השמיים ויראה מראות אלוהים ויראה, זה הפטרה. נכון, זה בספר יחזקאל פרק א'. היו היה דבר השם אל יחזקאל בן גוזי הכהן בארץ כסדים על נהר קבר, ותהי עליו שם יד השם ויראה, והנה רוח שערה בא מן הצפון, ענן גדול ויש מתקחת ונוגה לו סביב, ומתוכה כעין החשמל מתוך האש, ומתוכה דמות ארבע חיות, וזה מראיהן דמות אדם להנה, וארבעה פנים לאחת וארבעה כנפיים לאחת להם, ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם ככף רגל עגל, ונוצצים כעין נחושת כלל, וידי אדם מתחת כנפיהם על ארבעת רביהם, ופניהם וכנפיהם לארבעתם, חוברות אישה אל אחותה כנפיהם, לא יסבו בלכתם, איש אל עבר פניו ילכו, ודמות פניהם, פני אדם ופני אריה אל הימין, לארבעתם ופני השור מהשמאל, לארבעתם ופני נשר לארבעתם, ופניהם וכנפיהם תרודות ממעלה לאיש שתיים חוברות. יש שם יש תיאור ארוך 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 ככל מה שהוא רואה. זה נקרא מעשה מרכבה.
מה זה מייצג אבל?
זה באמת השאלה. אז יש מחלוקת סקל ברמב״ם, בתחילת חלק ג' של מורה נבוכים, נדבר על זה באריכות, ותסתכל שם בהערה הארוכה שכתב רבינו יצחק אברבנאל נגד דברי הרמב״ם בנושא. כן.
מה, במקובל שהוא גדול וקדוש של הכל, הוא יכול להבין מה הנביא
נבא? כן, למה לא? בשביל מה הנביא כתב? כדי שלא נבין. אז למה הוא כתב? חלל על הזמן, ועל הדיוק.
הוא כותב את המשל.
הוא כותב משהו, אז הוא כותב בשביל בני אדם, כדי שיבינו על מה הוא מדבר.
כן.
אז למרות שהוא מדבר במשלים, אבל הוא שומח שיש אנשים שמסוגלים להבין. יש אנשים עלולים להשתמש בזה להגיד שהצלנים הם בסדר, זה מה שהוא אמר, זה הבעיה לה.
מורדת
העצות. בדיוק. תחילת חלק דבר, זה מורה נבוכים. כן. יוד דלת. מי שקשה לו ללמוד פרטים ודברים גלויים. לא. מי ש... יש אמונות ודעות לרבי מסדגן, יש הסבר לעצלות שהוא לא הסבר שאתה נותן. כן, אבל זה לא ההסבר הזה, זה הסבר אחר. בספר אמונות ודעות מסביר רבינו סעדיה גאון שהעצלים מרגישים, יש להם איזו הרגשה של חיי העולם הבא. אם בעולם הבא באמת לא עושים כלום. אז זאת אומרת, זה מאוד חשוב ההערה הזו שרבי מסעדיה.
לא מתעסקים יותר דווקא בלימוד בעולם הבא? לא מתעסקים יותר בלימוד?
כן, אבל בכיף כזה.
אתה נהנה מסביב השכינה.
זה בסופו. ומה שחשוב בהערה הזאת של רבי מסעדיה זה שאם אתה בא לעצל ואתה אומר לו, עצלות זה רע. אז הוא חושב בתוך ליבו ואומר לי שטויות, אני יודע שזה טוב. אבל אם אתה אומר לו, העצלות שלך נובעת מהתחברות עם נקודה חיובית, אז הוא גם מוכן לשמוע לדבריך. ולא עוד, אלא הוא מבין. אז עכשיו אני מבין מדוע אני אצא, כי אני רוצה לנוח בחיי העולם הבא, אז יהיה לי זמן שם. אז כאן זה זמן העבודה, זה הדבר מה שיודד אותו לעבודה.
זאת אומרת, לא שזה טוב כשלעצמו, זה רק
זה טוב במקום מסוים.
זה תעצל ומשכנע אותו.
זה האמת.
להשפיע בעולם הזה.
אבל זה גם האמת. זאת האמת שזה ההבנה שלך, של הרגשה שלך היא העולם הבא. זאת אומרת, פעם אחת
תמיד... אין כל עצלות נובעת מתוך הנקודה הזאת, שעצלות מסוימת.
עצלות מסוימת, אבל גם העצלות שאיננה נובעת מזה, היא נובעת מהעצלות הזאת. אז אתה יכול לחבר. את מה שנקרא עבודת העילוי המידות. אתה לוקח מידה רעה, ואתה חושף את שורשה בקודש, ואז הם מרומם אותה. זה כל דבר, גם בדעות זה ככה.
בכעס יש איזושהי תכונה שהיא תכונה חיובית?
בוודאי.
בעצלות?
גם.
גם בעצלות?
כן, עצלות זה יותר קשה בצלות, אבל יש גם דבר. באורות הקודש, בחלק ג' הרב יש לו כמה פרקים על השאלות שלך, בנושא הזה. במיוחד על העצלות של העובדה. כי לכאורה כתוב בספר התניא שאת העצלות אי אפשר לרומם.
אבל יום הזיכרון אפשר
אולי. והפעם מישהו שאל את הרב שלמה אבינר, צריך לקיים כל המצוות בשמחה. אז איך אפשר לקיים בשמחה את המצווה להיות עצוב בתשעה באב? אז הוא ענה, המצווה להיות עצוב בתשעה באב צריך לקיים בשמחה. זאת אומרת, אדם שמח על זה שיש לו יום כמו תשעה באב, שבו הוא יכול לבטא את הצער של האומה ואת ההשתתפות שלו בצער הזה וכו'. לכן הוא שמח שיש יום כזה, יכול לבטא את זה. עכשיו קיים אדם בתשעה באב איננו עצוב, אלא שמח, זה ממש עצוב.
שמחה
באה
לפני
או
אחרי,
לא
בתשעה באב עצמו.
אני לא יודע, זה לא ביחד,
זה לא
ביחד. הוא שמח על עצמותו, לא יודע, אני חושב שזה אפשרי.
אם הסוגריים
בפעם... מה?
סוגריים, איפה סוגריים? יש
לנו
סוגריים של סוגריים,
כן,
נכון.
זה לא טובה.
לאדם, לצאת.
אפשרי. להסתכל על זה. אפשר.
אולי מילה אחת, מה איך
אתה מצא במה כעס? הכעס זה תלוי מה. יש כעס קדוש, מה שנקרא. יש שם שמיים. הכתוב של עבודה זרה, יש מקום לכעס, נכון? או למשל, או זה גם מראה, הכעס יכול להורות על זה שהאדם חי, שהוא לא אדיש. הוא לא אדיש. זה גם חיות. מתי הכעס הוא רע? שהוא משתלט על האדם. זה שוויון זמני. יש כזה דיון בעין היה, כי בספר מזיעת ישרים הוא כותב שאין שום תיקון לכעס, שכל כעס אסור, לא משנה מה אמור. והרב בעין היה חולק על הרמח"ל, זה מעניין, חולק על זה.
מה הרגש צריך לחוש כלפי אויב לך? איזה רגש הוא רגש מתאים, רגש נכון? רגש
של אהבה.
של?
אהבה.
אהבה?
כן. כל מי ספתי.
כן, יש לי, לא, זה שקם להרוג. רגע, יש גם נקמה, נקמה זה דבר טוב, נקמנות זה דבר רע. יש באהבה, כן, במוסר אביך, בערך אהבה. מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים. היא כוללת את כל הבירועים כולם, ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר, ולא עם ולשם, ואפילו עמלק אינו נמחה כי מתחת השמיים, אבל על ידי הזיכוך מתעלה הוא לשורש הטוב אשר הוא מעל לשמיים, ונכלל הכל באהבה העליונה. אלא כאן אבל
חשוב איפה האלה
שצריך כוח גדול וטהרה עצומה לייחוד מסגר זה. כי אם כל אחד ינסה ליישם זה הלכה למעשה, אז הוא יואב את אויבו, אז הוא גם לא יהיה מסוגל להרוג אותו ולעשות ממנו קציצות. אבל זה מצווה לעשות את זה, תעשה את זה באהבה. אבל אם אינך מסוגל, אז אנחנו מעדיפים שתשנא וטהרו, מאשר שתאהב ולא טהרו. אבל אם אתה מהצדיקים העליונים שבנשמתם שויה אהבת כל הבריאה, אז אתה אוהב את הכל ממש, והורג כראוי את כל האויבים.
מתוך אהבה.
מתוך אהבה. אני זוכר פעם שירתתי בבית לחם, בזמן האינתיפאדה הראשונה. אז היינו בבט"ש, אני ושני שמאלנים. נעצרנו בתוך אחד הפרדסים, הורדנו את הציוד, שרנו בהאזנה, וקצת סטלבט באמצע השניות. ואז שני השמאלנים התחילו לאכול מהתאנים שבפרדס. אמרו לי שב, כי למה אתה לא לוקח? אמרתי, כי זה גזל. אמרו לי, אבל זה מלחמה. לא, לא צריך. אתה יכול למצוא יותר הלכתי, זה לא נקודה. נקודה היא אחרת לגמרי. אם אתה בא מתוך מגמה מוסרית, אז אתה, אתה, אז אתה גם יכול להרוג כמה שאתה, כמה שצריך. כי אתה בא מתוך מניע מוסרי. אבל אם אתה כל הזמן מרגיש שסתם היית רוצה להיות בבית וסתם נמאס לך מהשכפץ, אז אתה גם לא מוסרי. אז אתה גם לא יכול להרוג. זאת הנקודה. זה העיקרון שמשל הכיבוש משחית, מכיר את זה? משחית את מי שאין לו תורה. זה נכון, מי שאין לו תורה, כיבוש משחית. מי שיש לו תורה, אז על זה נאמר בתורה, יש בפרשת ראה, בעקב, יש בספר דברים, מצוות הריגת עיר הנידחת. עיר הנידחת זה מלחמת אחים, כן, מדובר, יש מצווה לצאת למלחמה על עיר בעם ישראל, עיר של יהודים, ולהרוג את כולם. למה? כי הם עבדו עבודה זרה. זה אכזרי מאוד. עד והייתה תל עולם, לא תיבנה עוד. והתורה אומרת, למען ישוב השם מחרון אפו, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. מה זה ונתן לך רחמים? מפרש בעל המשך חוכמה, נראה לי, שאם אתה עושה את זה למען ישוב השם מחרון אפו, כלומר אתה עושה את זה למען השם, אז עד רבה אתה תישאר בעל רחמים. ונתן לך רחמים, ויתן בתוך הנפש שלך את מידת הרחמים. השאל כן, אם אתה עושה את זה סתם מתוך נטייה חייתית, אז אתה תהיה אכזרי מזה. כן. אלא אם כן, אלא אם כן אתה צדיק. אלא אם כן אתה צדיק, ואז אתה תוכל להילחם בכל הכיף ולא לאכול תאים. אני לא אמרתי להם לא לעשות את זה. לא אמרתי להם לשני הבחורים האלה לא לעשות את זה. זה יעשו. טוב. יכולים, אז תהנה, תאכל תאנים בכיף, אפשר גם לייבש אותם. אני חושב שלא היה צריך, זה התאנים ממש כן.
אבל גם היום החיילים שנלחמים הם לא באים מתוך תורה, שומעים על הכל מוסר,
אבל בטעות, כלומר לפעמים, אבל לא בצורה נכונה. הרבה פעמים יש גם בגלל זה הסתכלות שלא במקומה, יש שימוש במוסר שלא כראוי, ולפעמים כשהבן אדם מנסה להיות מוסרי בצורה הזאת, בסוף מתעצבן, אז הוא נהיה ברבר יותר. גם זה. טוב. תת ו... לא, סליחה, יוד ד'.
אני אראה גם שזה לא
יקשיב בתורה. התורה. יוד ד'. מי שקשה לו ללמוד פרטים ודברים גלויים, מפני תשוקתו העליונה לכללים ולדברים נסתרים. אף על פי שזה הקושי בא מתוך מעלת הנשמה, בכל מקום צריך להתגבר גם על מניע זו. כלומר, אל תחפש תירוצים. נכון, אתה אדם גדול, יש לך השתקפות, תתגבר. יש ביטוי של רבי נחמן ברסלב, שהורה לחסידיו להתגבר ללמוד השולחן ערוך. רבי צפק. להתגבר ללמוד השולחן ערוך. זה ליטווק, זה בדיוק הפוך. הליטווק, המסנגד, הוא צריך להתגבר ללמוד חסידות. אבל אצל רבי נחמן זה לא כך, כן? יש לך הסתוגיות גדולה, תתגבר. כן. אף על פי שזה הקושי בא מתוך מעלת הנשמה, מכל מקום צריך להתגבר גם על מניע זו, ויותו כופה יצר הרע כזה שבא ממעלה עליונה. יצר הרע לא דווקא בא מנטיות שפלות, הוא יכול גם לבוא מנטיות עילאיות. יש יצר הרע גופני, יש יצר הרע נשמתי. שבא ממעלה עליונה, כופה הוא את מידת הדין בשורשו העליון, ומרבה בכל העולם כולו חסד ורחמים עליונים. שהם מתגלים בכל בריאה, לשמח את כל המעשים, ולהושיע לכל הנתקעים, ולפתוח שערי תשובה לכל הרחוקים והמיואשים. כלומר, אם הוא מראה שגם הוא מסוגל להתגבר, התשובה הזאת שהוא עושה, היא אחר כך פותחת
נתיבים לכל האחרים. הרבה פעמים שאדם עובר חוויה, והוא הראשון שעובר את החוויה הזאת, הוא הופך להיות דגם לחוויה הזאת עבור אחרים שלא דרכו בשביל הזה. מה? כן, אז זה הופך להיות, כן, אז זה גם עוזר לאחרים לעבור את זה. כי זה יצר הרע לא ללמוד, לא ללמוד את הפרטים, זה יצר הרע, אז הוא צריך לכפות את זה. ממקום קר גבוה, הוא בא מנטייה עילאית. זה מתגבר. כן.
אבל למה לא רוצה
שהתלמידים
ילמדו שולחן
ערוך? רצה. הוא יודע, עד רבה, הוא כותב, שיתגבר ללמוד השולחן ערוך.
שיתגבר ושלא ילמד,
שיתגבר
על החסידות.
לא, שיתגבר וילמד, הכוונה.
שיתגבר על הרצון ללמוד את החסידות?
בלבד, כן. זהו, זה הרב נחמן אומר, בשביל החסידים שלו ללמוד שולחן ערוך זה התגברות. להתגבר ללמוד. לא להתגבר מי ללמוד.
כן, אני מבין נכון, אבל כשמסתכלים בדימות כזה, זה לא לימוד גם דברים יותר מספרים, והרב אומר קודם ששנה מקרא בכלל תרגום, זה לא סדר
הלימוד. כן, כי זה לא בהבנה.
זה לא דברים גלויים,
לא, כי זה לא לשם הבנה. שנה מקרא בכלל תרגום זה לא לימוד, כי זה לא לשם הבנה.
אם לומדים לא, פשוט לומדים.
היית לומד, בסדר, זה לאו דווקא לפי פרשת השבוע. תתחיל מבראשית, ככה 5 שנים, תגמור את תרגום התורה, תנסה להבין מה התרגום עושים, מה התרגום גרה וכו'. אז זה משהו אחר, זה נקרא לימוד. אבל אם אתה עושה את זה כדי להספיק עד יום שישי לגמור את התרגום, זה לא לימוד. כן. כמו שכשתשואה לנו בגלל שדיברנו על נקודה
קודם,
שאנחנו
מדברים על
הרבה
דברים,
אבל
אנחנו
מדברים
על
הרבה דברים,
אבל אנחנו מדברים
על הרבה דברים. בסדר, מה אתה רוצה?
שהתורה בעצם נמדה שאנחנו
נמדה שמה?
דברים בצורה...
בגלל איפה תואר?
זה כל מיני דברים.
מה אתה מתכווה?
היא בעצמה נהיית שאנחנו
לא נצליח
לעשות
את הדברים,
לא בתוך
נושא
של תורה
בצורה
מסרית.
כן, איפה ראית את זה?
לא, 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 לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה מצווה. כן, לכן דיבור התורה כנגד יצר. הלאה, תדבר. אנו רואים שכשמביטים על העולם לשופטו מצד ההשפעה של הנגלות שבתורה לבד, ולא השפעתה של תורת חסד הנובעת ממקור ההשכלה האלוהית הצפונה, מתגדלת מאוד שנאת, מידת הדין, שנאת הבריות וייאוש מכל צד. כן, אנשים שעוסקים רק בנגלה, גאונים בתורה אבל עוסקים רק בנגלה, אז הם תקיפים, הם שונאים את כולם, הם מקפידים על כל דבר, הם מבינים במובן של כעס, ואין דרך לעמוד. יש איזה סיפור כזה, רבינו משה קורדובר הרמק, מגדולי המקובלים בצפת במאה ה-16, הוא מספר שפעם אחת הוא נכנס אחד מבתי הכנסת בצפת ושמע את אחד מן הגדולים לדבר בקטרג על הדור, שהדור הוא דור מקולקל והדור יש בו בעיות כאלה וכאלה. אתה צריך לדעת שהרבנים בצפת באותם הימים כל אחד מהם היה שווה לפחות 10 רבנים ראשיים של ימינו. הוא מדבר על ענקי עולם. ואז רמק אומר שהוא יצא מבית הכנסת כי הוא לא יכול היה לשמוע את דברי התלמודי ההוא. דברי התלמודי ההוא, ומה הוא רצה לומר בביטוי הזה? כיוון שהוא עוסק רק בתלמוד אז הוא כועס, זה הכוון, הוא לא יכול לימד סנגוריה על הדור. לא, מרוב ידיעה של מה אסור ומה מותר והתמקדו בזה. כלומר תורת הנגלה היא כעץ הדעת טוב ורע, זה טוב זה רע, זה טוב זה רע, זה בעצם מה שהנגלה עושה כל הזמן. ואז קשה לך להתבונן בשורש, בשורש הממתיק את הכל. כן, הסתר רואה, הוא נקרא עץ החיים. נכון, ואין דרך לעמוד במעמד נפשי מקובל בקדושה בדור שפרצות רבות מזדמנות בו, כגון למשל דורנו שבו החילונות משתוללת בראש כל חוצות. איך אפשר לעמוד אז? כי אם בהצטרפות של הדייקנות העולה מהשפעתה של התורה הנגלית עם חסדה ואור פניה של התורה הצפונה, שאז מתמזגים החסדים והגבורות ביחד ובאים לידי ביטוק. כן. קשה. אם כן, אני אספר לך פעם. תראו, היה יהודי גדול, היה בית דין בפריס, הרב רחמים נאורי, זכרונו לברכה. והוא תמיד היה מלמד זכות על המשרד. תמיד חכם אחד אמר לו, תגיד, איך על דבר כזה אתה יכול ללמד זכות? אמר לו הרב נאורי, אמר לו ספרה של נגלה.
יש הלכה שכשהולכים להוציא מישהו להיסכל לבית הסקילה, עד 10 אמות לפני המקום שבו הורגים אותו, מעמידים שם סוס, ולא, מעמידים שם דגלים, ורחוק מבית הסקילה נמצא סוס עם עוד דגלי, כדי שאם יימצא זכות לאיש הזה, יוכלו מיד לעצור את הדבר. כן? ירימו דגלים, יגידו, רגע, לאיש הזה יש זכות. מחפשים זכות עד 10 אמות לפני בית הסקילה. מדובר אחרי שכבר באו עדים, והבית דין כבר דן אותו, וביררו, החליטו שהאיש הזה חייב מיתה. אז כל זמן שכל זה לא נעשה, עדיין אפשר גם לצחות. חייבים גם לצחות. כל זמן שאתה לא הגעת למצב שהאיש הזה יוצא לסקילה אחרי משפט של הבית דין.
לא
אפשר, אפשר, תמיד אפשר. כן. פסקה
אם הוא לא מזין את העדים, אז
גם אם
יודעים שהוא
העדים לא היה בסדר,
לא
יודעים שיעזים
אותו, אז
רוצים
אותו לעובד.
לא פשוט, לא פשוט. יש הרבה בירור. מה?
מה
בדבר?
מה, שהיה בן של מישהו?
של שמעון בן שטח, אבל הוא טעה שם. דווקא שמעון בן שטח טעה שם. אז מה אומר? טוב.